ברצינות, עכשיו אלוקינו משם, שיעשו מכל דבר נטויה.
כתוב בגמרא כך. כתוב במשנה בעצם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. צורת סיפור יציאת מצרים צריכה להיות בתהליך של סיפור. קודם כל החלק השלילי, החלק הקשה שהיה בהתחלה, ומשם איך הגענו למסיים בשבח, לגאולה, לתיקון.
למה זה חשוב? למה יש סדר של
איך לתקור את זה? אני חושב שזה די מסתבר, זה מסתבר שיגיד לכם. גם בבגידה מצאנו הלכה, קורא למפריע לא יצא. שם זה יותר קפדני שכל מילה צריכה להיות לפי הסדר, כי זה כתבי הקודש. אבל ברור שלספר, להתחיל לספר במצרים מצרים לפני שאתה מספר שהיית במצרים, זה כמעט בלתי אפשרי. ויספר את זה יותר טוב. כי אין מה לעשות, הסיפור הוא סיפור של, קודם כל, של גלות מגאולה, של גאולה מגלות. אז אתה צריך להתחיל שהייתה גלות, מה הייתה הגלות? אפשר להרחיב את זה יותר, עכשיו להרחיב את זה קצת. אבל זה העיקרון של התחיל בגנות מסיים בשבח. ונחלקו רבותינו האמוראים, גדולי האמוראים, רב ושמואל, איך מקיימים את ההלכה הזאת. לדעה אחת, עבדים היינו לפרעה במצרים, ולדעה השנייה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו, המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת של שתי משפטים, אם לומר אותם או לא לומר אותם. זה איך להסתכל על סיפור יציאת מצרים. האם להסתכל על סיפור יציאת מצרים ולהתחיל אותו לפחות בנקודת מבט של ליל פסח. אין להתחיל ולומר, היינו בגלות. איך נכנסנו לגלות? לא יודע. זה שאל פשוט אחר, זה לא היום. היינו בגלות, היה שם קשה מאוד, והקדוש ברוך הוא גאל אותם. זה גישה אחת של הסיפור, ויש גישה שנייה של הסיפור, שהקדוש ברוך הוא התחיל את הסיפור מההתחלה, לקח היה אברהם אבינו, לקחו אותו וגלגלו את הילדים שלו, בהמשך ההגדה נראה את הכל, עד כדי כך שהגענו לגלות מצרים, ושם נגאלנו, ובזה קרבנו למקום לעבודתו. זה שתי צורות של סיפורים. בעל ההגדה לא רצה, נעסוק בסיפור השני יותר בהמשך, אבל בעל ההגדה לא רצה להכריע, כך כתוב ברור שני, רצה לנהוג כתרוויו, כשניהם, אז הוא חלק את הסיפור לשתיים. את דעת שמואל, שכנראה היא לא ההלכה, או לא עיקר ההלכה.
אנחנו
חושבים בגמרא? כן, רבי שמואל. כן, דעת שמואל, שעיקר הסיפור הגאולה ממצרים, הוא שם אותה בהתחלה ובקיצור, עבדים היינו לפרעה במצרים ויצאנו השם אלוקינו בשם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואחר כך הוא מספר את הסיפור באופן כולל, אנחנו נראה את ההבדל בין שתי הסיפורים, בשתי צורות הסיפור. אבל יש פה באמת שתי התייחסויות שונות לגאולת מצרים. התיאורות אחת זה הגלות והגאולה, והשירות שנייה זה העובדה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו מההתחלה ועד הסוף, והוביל אותנו למצב שאנחנו קרובים אליו יתברך. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו בנינו ובני בנינו ושובדים לנו לפרעה במצרים. המשפט הזה, משפט שזקוק להרבה מאוד פירוש, בגלל שבפשטות אין טעם לומר אותו. אין שום צידוק לחשוב שגלות מצרים הייתה נמשכת כל כך הרבה דורות. העולם מלא שינויים והשתנויות, והכל משתנה. כמעט אפשר לומר שהדבר היחידי שנשאר יציב זה השינויים. העובדה שכל הזמן דברים משתנים. אז להניח שהיינו נשארים עבדים למצרים עד היום הזה, מאוד קשה להניח. נאמרו על זה הרבה תשובות, אני אגיד לכם מה אני חושב שעיקר המגמה פה. למה להניח שפרעה היה נשאר בחיים? היה פרעה אחר ולא היה מגיע אשור וכובש אותו. איפה פרעה היום? אנחנו יצאנו ממצרים.
פרעה זה היה פילוסופיה.
רגע, לא, בוא נעזור שתהיה את פרעה, בוא נדבר עכשיו על אשור, למה אשור לא קיימת היום?
מלחמה.
אז למה שמצרים לא היו מלחמות? למה, כל ההיסטוריה מלאה באירועים שונים ומשונים. היינו שעובדים, היינו לפרעה במצרים, למה? אולי אנחנו היינו מתגברים, אולי יוון היו לוקחים אותנו, היינו משעובדים ליוון בכלל, אולי, אלה דברים יכולים לקרות, אולי לא היינו בכלל. אני הייתי מסתכל על המשפט הזה כאל משפט שהכותרת שלו, המשמעות שלו, היא לא בעובדה שלו, אלא אני רוצה שתבין שמבחינתך יציאת מצרים היא אירוע שקרה לך. ואני אסביר את עצמי. אפשר לבוא ולהגיד, הרבה פעמים טועים בדבר הזה לדעתי. אנשים אומרים, למה אנחנו שמחים בפורים? בגלל שאם לא היה נס פורים, לא היינו קיימים היום. לפי המהלך הזה אתה יכול לעשות תעודה כל יום מכל ימות השנה. כל אחד מימות השנה היה איזשהו נס לאחד הסבתות שלי, שאילו לא היה נס הזה, אני כנראה לא הייתי קיים. ואין את זה טעם. זה לא צורת חיים של בן אדם נורמלי שעושה, אילו לא היה ככה, אז לא הייתי קיים. טעם, אם לא היה יום הולדת של הסבתא שלי, כל יום היה הולדת של כולם, אני צריך לחגוג. כי בלי זה לא הייתי קיים. התשובה היא, אני קיים וזהו, זה לא הנושא שלי. הנושא שלי שהגלות מצרים, או הגזרה של אמן, או הגזרות, או גלות יוון, הן לא מכוונות לאותם אנשים באופן ספציפי. הן מכוונות לעם היהודי כעם יהודי. וגם הגאולה שהייתה במצרים, או הגאולה שהייתה בפורים, לא מתייחסת לאותם יהודים. זה לא הכוונה שאותם יהודים זכו במעשיהם, בגלל איזושהי סיבה מיוחדת, ואני הרווחתי מהצד. אלא הסיפור כולו הוא הסיפור שלי. זה שבמקרה לא הייתי שם, זה מקרה. וגם אותו דבר, גאולת מצרים, אנחנו מתייחסים אליה כאל דבר שבאופן עקרוני, הגלות של מצרים, שהיא הנחת יסוד בהוויה של עם ישראל, שהוא עם שגלה, והגלות שייכת למציאות שלו. ועם שנגאל, כי הקדוש ברוך הוא גואל אותו. זו המציאות של עם ישראל, של כל הדורות כולם. המשפט לא צריך לפרש אותו לפי דעתי כעובדה. מה היה קורה? קודם כל סביר לי שלא היינו קיימים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים. לא היו קיימים בכלל. אבל הכוונה היא, מבחינת הסיפור, כמו שכתוב בהמשך, חייב אדם להראות או לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הכוונה היא, מצד האמת, יציאת מצרים שייכת לנו. זה באמת לא משפט שיש לו מקום, לפי הפירוש שלי, כאמת פשוטה. אלא האמת שלו היא רעיונית. ולכן, כיוון שגם אנחנו נגענו ממצרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו לבונים, כולנו... כולנו אצלי בגדה פה כתוב כולנו זקנים, זה חילופי גרסאות, כולנו יודעים את התורה. בכל אופן מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. כיוון שהסיפור הזה הוא לא סיפור שהוא היסטוריה, הוא לא סיפור של מה שהיה פעם, אלא סיפור שבאופן עקרוני שייך לעצם ההוויה שלי, לכן כל אחד ששייך לסיפור הזה מצווה עליו לספר ביציאת מצרים. לספר ביציאת מצרים זה לא לספר על יציאת מצרים, אלא לדבר על יציאת מצרים. סיבה מיוחדת. יש מצב שלו, אבל זה לא שאני צריך סיבה כדי להיגאל, אלא יש מצבים מיוחדים שבהם עוד עוד נגיע לשם. אבל העיקרון, אפילו כולנו לבנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה לנו לספר את המצרים, הכוונה היא לספר את המצרים, היא לא רק לספר למי שלא יודע, אלא כל פעם מחדש חבל בהבא, מניין שאפילו כולנו חכמים, כולנו לבנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה לנו לספר ביציאת מצרים. הרי בתורה כתוב, הגעת לבנך ביום ההוא, אז הייתי יכול לפרש, זה הפירוש סביר, שהבן שלי לא יודע, ולכן אני צריך לפרש לו. תלמוד לומר, מה העדות והחוקים במשפטים? פירושו, זה שאלה של הבן החכם, נראה את זה בהמשך. זאת אומרת, הבן החכם הרי לא שואל שאלה ספציפית, הוא יודע את הכל. אז מה השאלה שלו? השאלה שלו זה... מה התוכן האמיתי והעיקרי של החיים היהודיים שלנו, של התורה שלנו? ולכן זה דבר שאתה לספר אותו תמיד. בכל עת ובכל שעה, וכמובן בלילה הזה, הלילה הזה שהוא הלילה של, שנקבע לדבר הזה, אפילו כולנו חכמים, כולנו לבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר מציאת מצרים, בגלל שגם אנחנו נגענו במצרים. וכל המרבה לספר מציאת מצרים הרי זה משובח, זה סיפור שלא נגמר. אף פעם אתה לא יכול להגיד, זהו, סיימנו את הסיפור. במגיעת אסתר אנחנו נרשב כן עושים את הסיפור. אפשר להוסיף לו הרבה פרטים. אבל אם אדם שרוצה אחרי המגילה לקרוא גם את כל המדרשים בגמרא במגילה, השאר הבא של חלקו. אבל החזל לא ציפור את זה. זה לא נכנס במצל של חזל. פה הסיפור לא נגמר. תמיד יש לך מה להוסיף. תמיד יש לך מה לתרום. תמיד יש לך מה ל... מה? כן. כאן כתוב במחילתא על המשפט הזה כתוב, וכך נמצא כל שולחן ערוך, חייב אדם לספר ביציאת מצרים ובהלכות הפסח כל הלילה עד שתחטפנו שנה. עד שתחטפנו שנה אין פירושו שזה אונס, מסכן אונס או נרדן. אם זה היה מדין אונס הייתי מצבר אותו, לא להירדן. הייתי אומר לו, תשאל יום שישי אחרי צהריים, בערב חג אחרי צהריים. או תיקח, כמו שכתוב אצל הכהן הגדול ביום הכיפורים, עמוד ואפג אחת על הרצפה. שים רגל על הרצפה הקרה. או תיקח גלי מים קרים ותשפוך על עצמך. אם אתה דן מדין אונס. אבל הנושא הוא לא אונס, הנושא הוא שצורת הסיפור צריכה להיות בערנות, בחוויה, לא כזה, וכן הלאה. אז ככה נראה סיפור. אבל העיקרון שכתוב פה הוא זה. אפילו כולנו חכמים. למה? בגלל שאנחנו בעצמנו יצאנו ממצרים, והסיפור הזה נוגע לעצם ההוויה והקיום שלנו, ולכן הסיפור הזה לא נגמר. והגמרא, הבעל ההגדה מביא ראיה ממעשה שהיה, מעשה ברב לזר ורב ישוע וכל עוזר ולעזריה ורב עקיבא ורב טרפן, שהיו מסובים בבני ברק. יש פה קושייה עצומה, כי בעל ההגדה עכשיו התחיל לספר ביציאת מצרים, והוא עסוק עכשיו בהלכות סיפור ביציאת מצרים. כמה? מכאן, ועד מתחילה עובדי עבודה זרה ברבותינו. ובלילה הקצר הזה, שהחיוב הוא להזדרז כדי שהתינוקות יספיקו לשמוע וכו', להקדיש כל כך הרבה זמן לדבר שהוא לא חלק מהמצווה של הלילה לכאורה.
לגבי מה
ששאלנו אתמול, אפשר לתלת לספר כזה? אני חושב שמה שכתוב פה בא ללמד משהו מאוד מאוד יסודי, והוא בעצם נועד להיות הדרכה לאדם שהולך לספר ביציאת מצרים. שתדע איך מספרים. שתדע איך הגישה לסיפור ואיך מספרים. יש אנשים שיכולים לטעות ולחשוב שלספר ביציאת מצרים, הכוונה לקרוא את ההגדה הזו. ולכן בעל ההגדה התחיל עם כמה שאלות, הערות הלכתיות, של נגרות לוייסה בלילה הזה, שתדע שאין נוסח לסיפור יציאת מצרים. אין נוסח. הסיפור שיש לנו הוא סיפור מסגרת, שהוא נמצא בשביל, כדי שממנו תצא, ממנו תתחיל, ממנו תפתח ואליו תחזור. אבל אתה לא יכול, קודם כל תדע לך שהסיפור הזה הוא סיפור שיש בו כל המרבה. אם זה נוסח קבוע, אז מה זה כל המרבה לספר יציאת מצרים?
מה
החור שאומר שאפשר לקלוט? כל אחד לפי מיטב יכולתו ומיטב ידיעתו ומיטב השאלות שישאלו אותו, וזה בסדר, או שהוא שואל. זה העיקרון, ולכן כתוב פה את זה, שרב לב זה ורב ישוע ורב לא זו בן עזר ורב עקיב ורב טרפון.
אני אומרים מישהו
שאלה אבל זה בן חלים. בסדר, אני לא, אבל זה שאלה יכול להיות. אדם יכול להיות.
מאיפה לוקחים את ה...
יש הרבה חומר שיש גם בחז"ל, יש גם בזה, אבל אני חושב שעיקר הנקודה היא החיבור העצמי. מה זה אומר לך? עכשיו אני לא אומר, רוב בני אדם יכולים לספר על יציאת מצרים, מעט אולי. בסדר, כל הרבה הרי זה משובח, יש מינימום ויש מקסימום. אבל שתדע שאין איזשהו קו שבו צריך להגיד את זה. כל הרבה הרי זה משובח, ורב לזה ורב ישוע וכל החכמים ישבו בעת רד רבי עקיבא, וכנראה ככה זה בני ברק היה מקומו של רבי עקיבא, והם סיפרו כל הלילה. ולא רק שהם סיפרו כל הלילה, אלא שהם היו בכזאת חוויה שהם לא שמו לב שהזמן נגמר. ונהיה עלות השחר, ומתחיל להיות אור, ובעצם כבר נגמר לכולי על מצוות סיפור, אבל הם באמצע הסיפור, והם זה החוויה. והם לא שמו לב שהזמן עובר, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע את מהקריאת שמע ששחרית. הסיפור הזה מופיע כאן, אפשר לפלפל פה ולהגיד שזה היה באתר דן רבי עקיבא, וכדי שנדע שרב לא זו בלעזר יעולם סובר שזמן קורבן פסח בסיפור תן שזרים זה עד חצות, אבל בגלל שזה היה באתר דן רבי עקיבא, זה מה אגד על אותו שח. אפשר, מי שרוצה יכול להיכנס לפרטים האלה. אבל המשמעות של הסיפור העיקרית היא איך מספרים. זה לא אמור להיות לקיים מצוות סיפור תן שזרים. זה אמור להיות אירוע כזה חווייתי, שגם ייגמר הזמן, אתה לא תשים לב אחד. עכשיו, לא מתכוונים שכל אחד חייב להגיע לדרגה הזאת, כי זה לא מציאותי. אבל זה הציור שאני אקח אותו כדוגמה. וכמה זה חשוב סיפור יציאת מצרים, פה הגמרא, כבר אני אומר, כן? חז"ל, סוטים מהסדר ומעירים הערה שהיא לא קשורה לכאן ישירות, אבל היא מאוד משמעותית גם בשביל הלילה הזה. אמר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתהיה ליציאת מצרים בלילות. מי שמפסיק כאן ודן בשאלה מה זה כבן 70 שנה וכו', יש לעיין האם זה עסק בהגדה של פסח או לא, ויש להקל בדוחק, מפני הדחק. זה ודאי לא קיום מצד סיפור מצד מצרים. נכון? הסיפור, רב לא טוב על הזי, ואיך הוא נהיה נשיא, ומה קרה אחר כך, הוא סיפור מרתק, אבל לא בשביל פסח.
זה שתי אופנים של סיפור מצד מצרים. שתי אופנים. אחד זה מעורר את השאלות, זה מעורר את מראה את האנשים, מעורר את הילדים.
אתה חוץ לי,
זה מהר את המבוגרים,
כאילו,
מבחינת שזה...
כן.
לעשות סיפורים...
שומע, טוב, זה לא פחות מלאכול קרפס.
כן.
לא, אולי יש לעניין בזה. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכין להסתכל את התנאה, ולא את הכוונה היא שיהיה מקור לזה שתחיל להזכיר את יציאת מצרים גם בלילה ולא רק ביום, עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים כל ימי חייך, המילה כל היא באה לרבות, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ומכאן אפשר ללמוד שמצד סיפור יציאת מצרים שעניין יציאת מצרים הוא רלוונטי לכל הרבדים של החיים של האדם, גם ביום וגם בלילה. אני חושב שכאן זה מגיע לא בשביל ללמד את ההלכה הזאת, כי הלילה הזה הוא לא שייך, ספרים יציאת מצרים לא בגלל הדין שכל יום יחייך הלילות, אלא בגלל שהלילה הזה הוא זמן סיפור יציאת מצרים. אבל הסיבה שמזכירים את זה, שתדע לך שיציאת מצרים היא רלוונטית לכל ימי חייך. גם הימים וגם בלילות. או ברמה המהותית הכוונה היא שאין רגע בחיים שהוא לא משוייך ליציאת מצרים. זה הכל שייך, עצם ההוויה של אנחנו חיים, את התחושה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ולקח אותנו במצרים, ולקח אותנו, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ובמסעות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. שתדע לך שהגאולה של מצרים והבחירה שלנו שנבחרנו שם, או יותר מדויק, תחילת הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היא רלוונטית לכל ההיסטוריה וגם אחרי ההיסטוריה. גם בימות המשיח עדיין נספר בגלל מצרים. הגמרא אומנם אומרת שהסיפור על הגאולה העתידה יהיה תפל, יהיה עיקר לעומת הסיפור הזה, אבל זה לא משנה. יציאת מצרים היא ממלאת את החיים שלנו גם לעתיד, וזה מוזכר גם כן כדי שנדע ונבין כמה זה חשוב וכמה זה מרכזי כשאנחנו באים לספר את זה.
יש לי גם לחלק
של
השבח
יכול להיות? של?
של
השבח. אני צודק שיש את זה גם, אנחנו נגיד את זה בשפה הגדה. אבל עיקר המטרה של הסיפור הזה אומרים לעניות דעתי, היא לא בשביל לשבח את הקדוש ברוך הוא, אלא היא בשביל להפוך אותנו לחיים בתודעה של יציאת מצרים. שתדע לך שגם אז, גם אז, לא, גם אז, עדיין שורש כל הקשר שלנו, שורש כל מה שיהיה, הוא בעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו במצרים. באמת הדבר שהגאולה תדעי יהיה נסים יותר גדולים, או גאולה יותר, לא, או ודאי תהיה גם גאולה יותר גדולה. אין שום השוואה בין העולם שלנו, אחרי שנגענו במצרים, לעולם של הגאולה תדעי. אבל בכל אופן, גם מה שיהיה שם, נשען הכל על הדבר הזה. וזה כדי להגיד לך כמה הדבר הזה הוא כזה. עכשיו, כמה פעמים מצאנו במדרשים שחזל, כשמתחילים ללמוד פסוקים, הם מתחילים עם ברכת התורה. לא ברכת התורה שאנחנו עושים בבוקר, אלא ברכה, מילות שבח של, שככה מתחילים לקרוא פסוקים בתורה. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. הכוונה היא, פסוקי התורה שעסוקים בסיפור יציאת מצרים, בעצם המצווה של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר מופיע פעם אחת בלבד בתורה. והגעת למנחה ביום ובלילה. כל יתר הפסוקים שנביא אותם בהמשך, הם כולם מדברים על סיטואציה שילד בא לשאול בעקבות איזשהו אירוע, או אפילו סתם ככה. אבל ודאי אפשר להניח שמדובר על ליל הסדר, כי אין סיבה להניח שהילד יבוא לשאול דווקא בליל הסדר. ואף על פי כן אנחנו קוראים את כל ארבעה פרשיות האלה עכשיו ולומדים אותן, כי רואים מהפרשיות האלה שיש ארבעה צורות של ילדים שיש לאדם, שהם שואלים ארבעה סוגי שאלות, או נמצאים בארבעה מצבים ביחס לסיפור, ואתה מספר להם באופן שונה. אז מכאן תדע שכשאתה יושב על הסדר לספר מצד פצריים, אתה לא יכול להגיד קראתי את ההגדה. אתה צריך לשאול את עצמך מסב לשולחנך. אם הילד שלך הוא תם, לא, לא. קל יחסית לצאת את החובה. אבל אם זכית ויש לך ילד חכם, הילד החכם, שואל יותר, דורש תשובות יותר מעמיקות, דורש חשיבה יותר מעמיקה, אז אתה לא יכול להסתפק בלענות לתשובה שעונים לתם. וכן אם לא זכית ויש לך בן רשע, זה גם מחייב אותך בהתייחסות. לכן, אומר בעל ההגדה, תראה שהתורה עצמה כללה ארבעה אופנים של יחס לסיפור יציאת מצרים, כנגד ארבעה בנים, ואני חושב שבעומק יש הרבה יותר מארבעה, יש הרבה תת בנים של הדבר הזה. והעיקרון הוא, תסתכל מסביב ותראה מי יושב מולך, ותחשוב איך לספר את הסיפור בשבילו. ושוב, זה חוזר על אותו עיקרון, שאין נוסח להגדה של פסח, אלא תלוי בהקשר.
מה זאת אומרת שיש לך בן רשע? מה זאת אומרת? יש בן שהוא רשע כאילו? יש ילד שהוא רשע?
קודם כל, יש דבר כזה. יש אדם שהוא רשע.
אדם, אבל ילד.
לא חייב להיות ילד, לא חייב להיות. אני מסתבר להניח שזה לא ילד, אני להניח שזה דבר על נער בוגר, על אדם בוגר יחסית, אם אתה קורא לו רשע. ועדיין, אתה הוא חלק מהשולחן של פסח שלך, אתה צריך לענות לו, צריך להתייחס.
הוא שמע
את החיים מחדש? הוא
יודע את הסיפור.
מה ההבדל בינו לבין השאלה יודע לשאול?
לא, ברגע שהוא הגיע לגיל
שיכול להביא. למה אבא צריך לספר לעצמו? כאילו כולנו חכמים, כן? אפילו כולנו חכמים, כולנו מבנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה אני מספר? כולם חייבים, עוד נגיע לרשע. חכם מה הוא אומר? חכם, ילד חכם שואל, הגמרא מביאה, אני כל פעם חטא את התורה הזאת, החז"ל מביאים את הפסוק, מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, שזה פסוק שכתוב בפרשת ויתחנן. ושם הילד שואל שאלה לא בהקשר מסוים, אני למדתי משם כמה חידושים. קודם כל יכול לקרוא, וזה אפשרי וזה בסדר, שהילד יבוא וישאל את האבא שאלה. אבא, מה זה יהדות? דבר שני כתוב בסיפק בתורה בפרשה הזאת, שעונים לילד. היה בא עונה. קודם כל רואים שיש לו תשובה, שתכף לתשובה, ושנית, שהוא עונה לילד. הוא לא שואל אותו, למה אתה שואל? הוא לא שולח אותו לפסיכולוג, הוא עונה לו. ודבר שלישי, צריך לראות מה התשובה שהתורה עונה. אבל פה בעל ההגדה לא הביא את התשובה שהתורה אומרת, והוא אומר, באף אתה אמור לו כי ילחות הפסח. אין מפתירים אחר הפסח רפי כמה. אני חושב שכוונת בעל ההגדה היא ודאי, אתה הרי יודע את הפסוקים בתורה. הילד שלך דוחז אולי בגיל רך, אבל אתה יודע את הפסוקים, אני לא צריך להגיד לך מה כתוב בתורה לנו. ואני בעצם אמרתי לך את התשובה שכתובה בהגדה, כי התחלנו את ההגדה במילים עבדים היינו לפרעה במצרים, שזה מה שכתוב בתורה בתור תשובה למלך חכם. אבל מה שאני אומר לך, שאף פעם לא תגמור לספר לו. אף אתה אמור לו כי ילחות הפסח, תספר לו את הסיפור עד הפרטים הקטנים ביותר של ילחות הפסח, שזה ההלכה האחרונה של ילחות הפסח. אין מפתירים אחר הפסח לפי קומן. פירושו, אחרי חולת קומן פסח לא אוכלים קומפות, לא אוכלים קינוח. אבל הכוונה של הבעל ההגדה לומר לך, לספר לו את כל הסיפור כולו לפרטי פרטי פרטי, זכית, יש לך בן חכם וזה מחייב אותך. אתה לא יכול לצאת מזה שתורה למשפט אחד. אלא תלמד אותו את כל הנושא בהיקף הכי רחב שאפשר, עד לפרט הכי אחרון. אני רוצה כן להתייחס לשאלה מה פירוש שפתיים הלא כי הלכות הפסח. מה הלכות הפסח קשורים לסיפור זה עד קצריים? אז אני חושב שהלכות הפסח הכוונה היא הלכות של הקורבן, של קורבן הפסח, שנובעות מהסיפור, שנובעות מהתוכן של הסיפור, מהצורה של הסיפור. למשל, יש הלכות בהלכות הפסח, יש הלכות שנובעות לבישול וצליעה. מה נקרא בישול ומה נקרא צליעה? או להלכות בליעה. הדין הוא שאם נבלע משהו מהפסח, הוא נקרא, אם הוא נקרא נותר, ואפשר למשל בכלי הזה, וכו' וכו'. כל הפרטים
האלה. ההלכות האלה, יש להן לא סתם הלכות, יש להן את המשנה
אחורה,
יש
לזה גם קשר. יפה, אבל אני אומר, לא כל ההלכות של הפסח. יש הלכות של הפסח שהן קביעות בהלכות אחרות. דרך אגב, הלכות הפסח התבארו, הלכות שחיטה, הלכות טריפות, מה עושה אדם שמצא מחת בריאה של הפסח, וכן הלאה, עוד הרבה מאוד הלכות שהן חייבות להתברר לתורך קרובה קרובה הפסח. אבל הן לא נקראות הלכות הפסח לגבי סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים, הכוונה היא דרך ההלכות של התורה, התורה מגלה מה זה יציאת מצרים ומה זה קרובה הפסח, וחזל עשו את זה קצת בהמשך, ואמרו פסח על שומה, מצה על שומה, מרור על שומה, ויש פיוט שאנחנו אשכנזים לא אומרים אותו. זאת אומרת, מופיע בסיורים האשכנזים פיוט לבר אותו בשבת הגדול, ושם כתב אותו רבי יוסף טור אלם, והוא פירש כמה וכמה הלכות בהלכות פסח, הלכות קורבן פסח, ודרש את טעמם, טעם קרוב לפשט, כי הטעם שנראה מתקבל שזה כוונת התורה.
זה השם של הפיוט הזה?
אלוקי ארוחת לכל בשר. אומרים אותו בצירת שחרית של שבת הגדול. אבל היום פחות ופחות נאמר הפיות הזה. אבל אני, היו שנים רבות שבשבת הגדול למדתי את זה על שולחן שבת עם הילדים. כדי להתארגן לקני הפסח. אני רוצה עוד דבר לומר, אולי במקום לומר אותו עכשיו על הרשע, אבל אני חושב שכדאי להתעכב על זה. בקריאה הפשוטה מדובר פה על ארבעה בנים שהם ארבעה טיפוסי אדם. יש אדם שהוא חכם, יש אדם שהוא רשע. אני חושב שזה נכון, ודאי זה נכון שיש אדם שהוא רשע ויש אדם שהוא חכם. אבל מה שחשוב לדעתי להבין, שבכל אדם יש את ארבעת הרבדים שלו. אני לא מבין, אומר את זה כללית, שכל אישי התנך מופיעים אצל כל אדם באדם. כל אדם יש איזה רות המרביעה אחד, אמן הרשע אחד. יש חלק. מה? יונה הנביא. ים?
ים
משה רבינו? צורת הפרצוף של משה רבנו, זה לא סיפור אמיתי כנראה.
אתה יכול לעשות את זה?
אבל, מה?
לא, זה מוזר, מה?
למה?
כל בן אדם, אז כאילו שהיה נזכר בתנ"ך, זה כל בן אדם...
הכוונה היא לזה שהאנשים שהוזכרו בתנ"ך הם אנשים מודלים, הם הוזכרו כאב טיפוס לדמויות שיש להם תוכנית, יש להם תפקיד חיים משמעותי. והם משקפים משהו במציאות האנושית, לא באותה רמה, לא באותו פורמט, לא באותו פורמט. אחת הסיבות שדברים כתובים בתורה זה כדי ללמד אותנו מוסר. עכשיו, אם המוסר הוא לא רלוונטי לנו, אז מה
נכון? רלוונטי, אבל זה כמו שקיר לך, איפה את
ה... התשובה, אבל אני לא אומר את זה כאילו, זה לא אומר, זה לא כהוכחה. אבל זו האמת, האמת לאמיתה, שבכל אלה יש הרבה רבדים. יש פה צד אחד באישיות שהוא טוב להם, וצד שני שהוא קצת פחות. יש לו שלב אחד שהוא מנהל עם שליטה עצמית גבוהה, ושלב אחד שהוא נרדם. וכן הלאה. זאת אומרת שהחכם, רשע ותם, זה, או לא יודע לשאול, זה סוגי שאלות. אותו בן יכול לשאול פעם אחת שאלה של חכם, ופעם אחת לבוא עם שאלה של רשע. זה לא סתירה. וכשהוא ישאל את השאלה של חכם, תענה לו כך. כשאל את השאלה של רשע, תענה לו כך. הלאה, גם אדם שספר לעצמו, יכול להתקל בתוך עצמו בשאלות של חכם, או בשאלות של רשע. יש רגע שאדם בתוך עצמו שואל את השאלה של רשע, ואז הוא צריך לענות את התשובה של הרשע. אבל תראה מה היא. אבל זה לא שיש אדם שכתוב לו מאחור, מתחת החולצה פתק, חכם רשע טעם שלא יודע לשאול, ורק חבל שאני יכול להוריד את החולצה כדי לראות מה כתוב שם. ואני צריך לעסוק בדיוק. אלא זה עמדה נפשית...
כולם תולים לו מקדימה, כולם תולים לו, כל אחד תולים
מקדימה. זה עמדה נפשית מסוימת שיש כאן, ואת העמדה הזאת אנחנו... איתה אנחנו מדברים. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? הפסוק כך כתוב בפסוק שככה הוא של הרשע, ובעל ההגדה שמע בשאלה מה העבודה הזאת לכם, סוג של טרוניה. מה אתם עושים פה איזושהי עבודה שלכם? והוא כותב את הדיוק, לכם ולא לא. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל בדיבור שלו, לא אמר מה העבודה הזאת לנו, אלא מה העבודה הזאת לכם, וזה הוא כפר בעיקר. הוא אמר שהעבודה באופן עקרוני לא שייכת לו. הרבה מחברים שאלו את השאלה למה בחכם כתוב אשר ציבה השם אלוקינו אתכם, ואנחנו לא אומרים אתכם ולא אותי. ופה כתוב מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כשילד שואל מה העדות והחוקים אשר ציבה השם אלוקינו אתכם, הוא מתכוון לומר, לא ביחס לקיום, אלא ביחס לציווי. אתם הייתם ביציאת מצרים, אתם הדור הקודם שהיו במעמד הר סיני ושמעו את התורה, או היו לפני ושמעו את התורה מאבותיכם. אז תגיד לי מה אשר ציבה אתכם כדי שאני אעשה. אבל מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת שאתם עושים? זאת שהוא לא מתכוון לקחת חלק בעשייה. ומה תענה לו? הפתק, עד שינה ואמור לו, ועבור זה עשה השם לי מציטים במצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגעל. לא חושב שהכוונה היא, ודאי לא הכוונה היא של הרשע לא עוני. מה, אנחנו נפסיד אותו לגמרי. בפרט שבתורה כתוב בפורש שעונים על מה העבודה הזאת לכם, עונים תשובה. אז הכוונה של הבעל הגדה ודאי שתענה לו, כמו שכתוב בתורה. אבל תזכור שחייבים גם מידה מסוימת של להקעות את שיניו. ואתה, יש...
מה אתה אומר לו? מה
הכוונה בהקיעת שיניו? יש לי החומש. לא לתת לו מכה ברור הזה, זה כבר תיתן לו מכה פורמלית. תגיד לו, תדע לך, שיציאת מצרים בנויה במידה רבה על זה שהאדם, ככה נסתבינו בקורבן פסח, להצטרף לעבודת השם. להצטרף לגאולה. ותדע לך שהעמידה שאתה עומד בה, היא אומרת, אני לא מעוניין בגאולה. אז יש משהו שאנחנו לא יכולים לעזור לך. במובן מסוים תהיה חייב לבחור האם אתה בפנים או בחוץ.
זה הולך עם כל העניין של סיפור לכלל.
כן, אני חושב שזה הכוונה. אחי הצעיר אומר תמיד, כשהיינו ביחד בסדר, כבר כמה שנים זה כבר לא קורה, אבל כשהיינו ביחד בסדר הוא היה אומר שאמור לו, כתוב בחז"ל, זה לשון רכה. אתה הולך מקים שיניים של רשע, אני לא ברכות. הוא מתפרץ וצועק. כן, תודה. אבל זה מה שנקרא בלעז וורט. בעומק, בפשט הכוונה היא, הקהית שלנו תצטע לך, יש פה משהו שאין עצה. אתה חייב להחליט.
זה המכה אולי.
גם זה נוסח אחר. אני אגיד לכם ששאלתי מהרב של צפת, היה יהודי שכבר לא חי, רב שמחה קפלן, היה בוגר של ישיבת צביר. והוא אמר לי וורט יפה על הערבה. הערבה, כך רגילים להגיד שזה הרשע. זה לא מדויק בפשט בחז"ל, אבל ככה אומרים את זה. אז הוא אמר, אתה יודע מה עושה, מגיע הרשע לבית הכנסת, קודם כל תכניס אותו למעגל, תבואי, למד אותו ללמוד, למד אותו להתפלל לתקופה מסוימת, תקרב אותו. אחר כך אפשר להתחיל להקות. לא יכול אבל להתחיל. לא יכול להתחיל עם הקות. אבל זה, גם זה ורטל, זה לא הולך את זה הכוונה. אני חושב שוודאי שעונים לרשע. מה התשובה שעונים לרשע? בואו נראה, אנחנו קראנו את התורה בפרשת בו. קראנו את זה גם בפסח.
אבל איך שהרב הציג את זה של סוג של, שהוא שואל את זה, כמו שהרב הגיד חז"ל, שהכוונה שהוא מוציא את עצמו, מי אמר שאני מדובר שהוא חושב שמקנטר, ואז לא, אל תענה, הפוך.
אני יוצא מנקודת הנחה שבעל ההגדה הבין שהאבא שקורא את ההגדה מכיר את התורה של המכתב.
לא, כן, אבל
איזה נקודה הרשם מגיע שהוא בא בשביל... לא יודע, שנייה, קודם כל... איפה זה נשקו לכם? כן. והיה כי אמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זה בכפסח הוא להשם, אשר פצח רבתינו לישראל במצרים, ונקפו את מצרים ואת בתינו יציל, ויקוד העם וישתחרו. אז אני חושב שבעל ההגדה יתכוון שיקרא את ההגדה היהודי שלא ידע, מה עושים אם יקרא את ההגדה היהודי שלא ידע את התורה? צריך יום, בעיה רצונית. אז אם הילד שואל מה העבודה הזאת לכם, אז תדפדף לחומש ותראה שהחומש לא אמר לו לענות לו. כל השאר צהל לו, ואמרתם, זה בפסח מול השם.
זה בפסח מול השם תענה לשאר הילדים שלך.
זה דיוק, לא. זה דיוק שאמרו אותו וחברים, אני לא חושב שהוא הפשע.
זה היה אחר כך מהחברים, שאמרו לי שהיה שיש מסתם, לא מנסים לפניך. כאילו,
כן, כן.
אתה
פה ואוכל כמסתם. לא, אבל בעבור זה לא כתוב שם. בעבור זה לא כתוב בתשובה של הבן רשע. אם אני יוצא מכת הנחה עוד פעם, אפשר להניח אחרת, אפשר להניח שבעל ההגדה לא התכוון שתחבר את הפסוקים למקור. אני חושב שכן, אני חושב שההיגיון אומר שבעל ההגדה יודע שאתה מכיר את הפסוקים, ואם בתורה כתוב שמי שאומר מה העבודה הזאת לכם, תענה לו כך וכך, אתה ודאי תענה לו.
יפה, אבל ש...
עכשיו, למה הוא בכל אופן אומר הקהל שינה ואמור לו? הוא מתכוון, אז היה מי שאמר שזה לא סתירה. הקהל שינה ואמור לו, אני לא עונה לך. אחר כך תסתובב ותסובב את פניך לילדים האחרים ותגיד להם את התשובה. אני לא אומר שאי אפשר לומר את התשובה הזאת, אבל זו תשובה לא מוכחת. ופשוט, ואמרתי לזה, נחפש לך מול השם, זה לבנים.
לתשובה
שונים. לבנים.
כן.
לבן הרשע.
אבל לבן הרשע, מה שהגדה אומר, זה סקשינר.
אז אני חושב שהקשינר זה לא סתירה לזה שעונים. עונים לתשובה, אבל הוא מגיע לו על זה מנה. על זה מגיע לו מנה.
זה לא חג
לסבן
שלך,
אבל כולם בנים למוכר. בן זה לא דווקא בן, זה כל מי שאתה מספר לו, אבל אני חושב שבאמת יש מה לספר לבן הרשע. יש ודאי מה לספר לבן הרשע. כן, יש פה פרט אחד שעושים, זה אין סיבה להוציא את הפסוק מפשוטו, ולהגיד שלא עונים לו. אלא בא להגדה, אומר לך, תדע לך, יש פה משהו שהוא עניין של בחירה. הרבה פעמים אנחנו מנסים לצייר את הדברים, תראה, אני יכול, יש פה שאלה של הוכחה. אמת, הוכחות יש להם מקום, ויש להם משמעות, אבל הם לא הנושא. הנושא הוא במידה רבה הבחירה של האדם להיות בפנים או בחוץ. ואז אני אומר לבן, תקשיב טוב. אם אתה תמחר להיות בחוץ, אתה תהיה בחוץ. זה לא נוכל לעזור לך. ובאמת, גאולת מצרים, לא תחמוד עליך, תשאר בי בחוץ. ובמידה רבה, זה נקרא הקשר, זה הכרעה שלך.
אבל מה, לא הבנתי, הוא בעצם מגיע פשוט פנימוי, בעצם הוא באמת שואל את השאלה, הוא לא קיבל תשובה, כאילו אמרו לו, אם אתה רוצה,
בסדר, אני לא, עוד פעם, אני אומר שאם אני קורא את ההגדה של פסח כאן, אני קורא את ההגדה של פסח כאן כהדרכה להורה, לא כנוסח שצריכים להגיד אותו. אז הוא אומר לך, אם יש לך בן רשע, או יושב על שולחנך אדם רשע, או מתעוררת אצלך קושיה של בן רשע, קושיה רשע, התשובה היא שיש פה מימד מסוים שאין עליו תשובה של הסברה. יש לילד הזה בעיה. הבעיה היא שהוא עומד מבחוץ. לעמוד מבחוץ זה עמדה אפשרית. יש אופציה כזאת. אנחנו לא יכולים לוודא שהיא לא תקרה. אם יש ילד שבוחר את העמדה הזאת, אין לך מה להסביר לו כדי להביא אותו. הוא יצטרך לבחור להצטרף. ואנחנו רק אומרים לו, תחליט, זה הדבר שמותר לכף האוזניים. השאלה אם אתה חלק מהסיפור או לא חלק מהסיפור. אתה חלק
מהסיפור.
כן. כן, ועבור זה הסעה שלי, ועבור המצוות פסח מרור, כמו שעקיבא אמר, שאנחנו מוכרים, וזה נאמר למי שמשתייך. רמז למה שכתוב פה, חז"ל אמרו, בזה שדרשו את הפסוק בפרשת בשלח, וחמושים עלו בני ישראל, שהיו כמות עצומה של אנשים שנשארו שם מצרים, כי הם לא רצו להיגאל. למה לא שלחו אותם לסמינר של ערכים והוכיחו להם שזה... התשובה היא, יש מימד מסוים שזה יהיה של רצון. שום הוכחה לא תהיה לזה. אין מה לעשות. אני חושב שחזל התכוונו, כשאמרו את המספרים האלה, התכוונו בעיקר להגיד, תדע לך, יש מימד מסוים שהדבר תלוי בך. הקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם ויעשה את הכל בשבילך, בסופו של דבר אתה צריך לקחת את זה. ויש מצב שזה לא קורה. יש מצב שאין העמידה של אדם שאומר, אני בא איתך, אני בא לקום, וזה מצד קורבן פסח שנצטבינו במצרים. בוא, אנחנו מצטרפים להשם. ולכן אנחנו אומרים לו, אם אתה לא רוצה, ושוב, זה דיוק שמצאנו בדברים שלו, מה העבודה הזאת לכם? למה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם? הוא כאילו עומד מרוחק. אם תעמוד מרוחק, תשאר מרוחק.
זה כיוון הוא ברור, זה כיוון של טיפשות, מה העבודה הזאת,
כאילו,
מי אמר
שקרה
בכלל?
אתה יכול לתח את זה, אני חושב שלכל אדם, העמדה של המרחק, היא עמדה ש... שיש לה, היא עמדה שיש לה הרבה נוסחאות. כל אחד מבטא את זה בנוסח אחר. העיקרון הוא, אני לא... כפר בעיקר זה לא הכוונה.
אולי
לא מגיע,
אולי...
כפר בעיקר... לא, יש את זה. כל שאלה, אני אומר שכל שאלה אפשר לשאול. מורי ורבי זכרונו לברכה אמר, בלי קשר לליל הסדר, הוא אמר שדיבר על שאלות באמונה, הוא אמר כנגד ארבעה בנים דיבר התורה. יש אחד חכם. החכם מגיע ושואל שאלה עניינית. מה עושים עם זה, מה עושים עם זה. הרשע בא ואומר, לא יודע כלום, מה אתה לא מכיר כלום. אתה בא ומסתכל על כל העניין בפליאה ולא מבין בכלל מה יש פה, מה זאת, ויש מי שידע לשאול נבח. מה אפשר לעשות? צריך לנסות עד שחלה. אבל אני חושב שזה לא, אם מנסחים את זה, כפר בעיקר פה לא מתכוונים למה שאנחנו קוראים כפר בעיקר היום. כפר בעיקר הכוונה היא מרד בכל הסיפור, ויש פה מימד מסוים.
ומי
נראה זה קרה? אם הוא שואל את זה בעמדה של חכם, זה שאלה שפשרת, העמדה של חכם זה אומר, אני נמצא בפנים, אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, אני רוצה להצטרף, אני מרגיש שהעניין הזה הוא עניין שלי. מי שמרגיש העניין הזה הוא לא עניין שלו, אין לנו דרך לעזור לו. אנחנו יכולים אולי להשפיע מרחוק. אפשר, אבל חייבים להבהיר לו שיש מימד מסוים שהוא תלי בבחירה.
איך הוא יכול
להגיד
שהוא בפנים אם הוא לא מבין את
העניין? אני חושב שהעובדה, במציאות, אתה רואה את זה כל יום. אתה רואה את זה כל יום, אתה רואה אנשים שההבדל ברמת הידע הוא לא הנושא. יש אנשים שהם מרגישים שהם מעוניינים.
הוא הגיע
לשם. מה? לכן אני אומר, לא צריך לקרוא את הסיפור. לא צריך לקרוא את הסיפור כסיפור של משהו מסוים. צריך לקרוא את הסיפור ולהבין שבמציאות האנושית יש גם ממד כזה. אדם יכול להיות חכם בדרך כלל, ובלילה, ביום אחד יש לו שאלה של רשע. זה לא קרה אסון. מגיע לו נזיפה והוא ימשיך הלאה להיות ילד צדיק. זה לא שאנחנו מחלקים אני רואה כאן כאילו מחלקים את בני אדם בקטגוריות, ואז אני מתחיל לשאול רגע, פה אנחנו נשים כמה חכמים, כמה... לחלק אותנו לפה. איפה זה שאני יודע לשאול? זה הכי הכי מעניין. אבל זה לא זה הכוונה. הכוונה היא, תבינו שיש ארבע עמדות אנושיות ביחס אל הטוב. יש עמדה של מי שבא ואומר, אני רוצה להבין, אני קולט שיש פה משהו משמעותי, אני קולט שיש פה משהו גדול, יש לי עוד לדעת, יש לי עוד להבין. זה עמדה של הבן החכם. עכשיו, גם ילד תם, הוא לא תמיד תם. יש לפעמים שאני עומד, אני כבן אדם לעצמי, מבחין בעצמי יום אחד שאני חכם, יום אחד שאני תם, יום אחד שאני רשע, ויום אחד שאני לא יודע לשאול. זה עמדות, עכשיו, לכל אחד מהעמדות צריך את התשובה המיוחדת שלה, את היחס שלו. עכשיו, הרשע לא מדברים פה, אם שואל מה עבודה את לוחם, נענה לו. רק אנחנו הרגשנו שיש פה איזושהי נימה מסוימת שמבטאת את המרחק, את הזה, מה אתם עושים. תראים את ההבדל של אבא, למה אנחנו עושים? לשאלה אבא למה אתם עושים. כל אחד יבין שקרה פה משהו. זה לא מחייב אפשר שזה הוא נצחי, המשהו הזה משקף את המצב הדתי שלו לנצח. כרגע זו העמדה שלו. והעמדה הזו צריך להגיד לו, אפשר לקרב אותו באופן כללי, צריכים לקרב אותו. אבל כרגע צריך להגיד, תדע לך, העמדה הזאת יש פה משהו שהוא בחירה של בן אדם לעמוד מבחוץ. זה אפשרי, יש כזאת אפשרות, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לבני אדם. כפר בעיקר הכוונה היא... כפר בעיקר מבחינת ה... פה הכוונה היא כפר בעיקר, כפר ביסוד היהדות. אין הבדל מבחינתנו, משמעותי בין השאלה אם בן אדם מאמין באלוקים סתם, אם הוא לא מאמין בתורה. זה לא כזה רווח גדול. אני לא אומר, יש יכולת שמאמין באלוקים של התורה, בלי לדעת התורה, אבל אנחנו כאן עסוקים בשאלה אם אדם נמצא בפנים או בחוץ, ויש פה גם, דרך אגב, אני אסיף, יש פה גם שאלה קהילתית. היהדות היא קהילה, ואם אדם לא שייך לקהילה, הוא קשה לו מאוד להיות יהודי. אם אדם לא רוצה להיות חלק מהציבור, אני לא אומר שאתה צריך לדעת קשה לקהילה של האשכנזים יוצאי נורווגיה. אתה יכול לבוא לקהילה של אנשים יוצאי יוגוסלביה. כל מיני, כן, יש הרבה סוגים, יש הרבה סוגים של יהודים וכולם יהודים טובים. אבל יש פה מימד מסוים שאומר, אני חלק מהסיפור. אני חושב שזה התורה כולה, הסיפור שהתורה כולה מספר, איך שהקדוש ברוך הוא בחר והקים עם מהתורה, ואמר לאנשים, אתם העם, אין עמידה לבד לפני השם. אדם שעומד לבד לפני השם הוא לא, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. המטרה היא להבהיר לו שיש פה נקודה מסוימת שהיא, עליה התשובה היא סתירת לסת. זה לא כל התשובה, אני יכול להגיד לו דברים נוספים על הדברים. אתה שואל, יש פה מימד מסוים, כשבא בן אדם ושואל אותי כמה זה 2 ועוד 2, אז התשובה היא 4. כשבא בן אדם ושואל את המורה בבית הספר, תגיד לי, מה פתאום אתה המורה כאן? אז אני יכול לענות לו, תקשיב, אתה, אני המורה פה כי המנהל החליט למנות אותי בגלל שהיה לי תעודה בבית ספר הזה והזה, אבל מי שעונה לו לא הבין את השאלה. מסכים איתי? השאלה הזאת, התשובה עליה.
השאלה שגם
היא מגיעה ממקום
אחר קצת.
בסדר, אז יכול שצריך להבחיל יותר את השאלה, אבל שחזל אמרו לו פה שתבין מה שואלים אותך ואל תתבלבל. אל תתבלבל, לענות תשובה, להגיד כי היה מצוקה של מורים, יש פה מידה הרבה תלמידים וכו', זה לא לעניין. זה לא לעניין, הנושא הוא פה שהיה...
להעמיד אותו
במקום. כן.
אין עניין לעטוף אותו בהלכות הפסח.
יש כן עניין
לעטוף. אחר כך, התשובה היא...
התשובה לנעימה הזו שלכם היא, תקשיב טוב, אתה צריך לבחור אם אתה איתנו או לא איתנו. אתה יכול לסדר, אני יכול להגיד לו גם, תקשיב, אתה בדרך כלל בוחר מצוין. הפעם העמדה שלך היא עמדה מרוחקת, ואני חושב שגם אדם צריך להתגלע עצמו. במקרים מסוימים. היום יכול להיות צדיק גמור, וביום אחד היצר הרע מתגבר עליו, זה גם חלק מהמציאות האנושית. היום השאלה שלו, מה הדבר הזה? באיפה הוא בא? עכשיו, שאלות, אפשר לשאול אותן. שאלות הן חלק מהסיפור, חלק מהחיים של האדם, וזה לגיטימי, וגם לגיטימיות רשע לפעמים. זאת אומרת, המילה לגיטימי לא המילה הנכונה, זה חלק מהמציאות. יש כזאת תופעה, אי אפשר לרצות עולם שאין בו את הצד הזה. וזה חלק מהצד האנושי, בעזרת השם נמשיך.
אני מגיע לזה, ממורת
את המילה כאילו. כאילו, היה שם, לא היה לי יד.
כמו שגידו,
ברור. אני צריך לבחור, יודו פנק.
מעניין, אבל כולם מאוד מאוד מוצאים את הכולה.